אנחנו מתחילים. ערב טוב, היום אנחנו נשאל שאלה פשוטה וחשובה ומאוד מאוד. והיא, משה רבנו שומע מאת הקדוש ברוך הוא שבני ישראל חטאו חטא גדול ונורא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ערף ממני ואכלה אותם כרגע. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תעזוב אותי, אני מחסל את כל העם הזה עכשיו במקום. רגע אחד. מיד, משה רבנו אומר, מי תופס אותו כדי שהוא יעזוב אותי? ולכן, אחרי שהשם אומר לו, ואתה, אני חלי ואיכר הפי והאם, ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו אומר, ככה? הוא אומר לי, עזוב אותי? זאת אומרת שאם אני לא אעזוב אותו, הוא לא. מיד משה רבנו מבין את הרמז, ואיכל משה את פני השם, התחיל להתפלב את פני השם אלוהיו, והוא אומר, למה השם הכריע אפך? ועמך אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול ואת חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור ורעה הוציאם להרוג אותם בערים ולכלותם על פני אדם? אשוב מחור נפיך וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם ליצחק וליעקב, ישראל עבדיך, שנשבעת עליהם בך, ותדבר אליהם הרבה את זרעכם קרובי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי לך, אתן לזרעכם. ונחלו לעולם, מה כתוב? וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אשר רבנו מתנפל אל מול השם, עוצר את הסכנה, ואז הוא יורד למטה. אשר רבנו יורד למטה, וכתוב לנו ככה. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו. לוחות כתובים משני עבריהם. מזה ומזה הם כתובים. שלום לכם. כלומר, הלוחות הם כתובים משתי העברים שלהם. מה זאת אומרת משתי העברים? הלוחות היו עומדים בנס. היה לוח, הלוחות היו, הם היו גדולים מאוד. כן? כן, הם לא היו באמת כמו שמציירים אותם בתמונות כזה, זה כאלה. הם היו מלבנים, מרובעים לגמרי. אמה, על אמה, הבלוק הזה גדול מאוד, אבל לשתי הכיוונים, לכל הצדדים.
שקלו
המון. עכשיו, רבנו היה גיבור גדול כדי להחזיק אותם. משה רבנו יורד עם הלוחות, יורד למטה, והלוחות הם כתובים משתי העברים שלהם. מה הכוונה משתי העברים? הסמך והמם, הם היו תלויים בנס. מכיוון שהסמך והמם, כדי חוקקים אותם, אז אין שום דבר שיחזיק אותם, הם עומדים באוויר. זה אותיות של כל הצדדים. המם סופית הכוונה, המם סופית כמובן. תראה, כשאתה כותב את האות למד, יש מי שיחזיק אותה מלמעלה, באבן, נכון? כשאתה כותב את האות נון, יש מי שמחזיק אותה מכל הצדדים. כשאתה כותב סמך מצד אחד לצד שני, מה מחזיק את הסמך? הרי אתה חורט את כל העיגול. אז באמצע נשאר לך סמך עומד. זה הנס. אותו דבר המם סופית, הוא עגול לגמרי, המם סופית. אז שתי לוחות העדות בידו, לוחות טובים משני עברי, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות, מעשה אלוקים הם, השם עשה אותם, המכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות. והיא כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה, וישלך מידו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. מה זאת אומרת? יבוא עכשיו בן אדם, ואיחר פה זה כעס, קודם כל זה כבר שאלה ראשונה. משה רבנו כועס?
כועס, זו עבודת.
משה רבנו כועס? תכף נדבר על זה. אתה אומר כעס, פה תכף נדבר על זה. אבל כעס? אתם ראיתם פעם בן אדם שכועס, לוקח את הספר תורה מההיכל, מוציא אותו החוצה ואומר, אני עצבני, אני אקרא את הספר. אתם יכולים לתאר בן אדם כזה פה שיעשה את זה? כועס מאוד. אחרי השבעה באוקטובר, אחרי התאריך הזה, שמה שקרה עכשיו, כולנו היו כואבים מאוד, היו כאלה שאפילו היו כועסים. אפשר להבין את כולם. אתם ראיתם מישהו שיצא ולקח ספר תורה מהכעס שלו וזרק אותו על הרצפה? שבר אותו? או קרא אותו? אנחנו לא נעשה דבר כזה.
מעשה אלוקים גם, כאילו זה...
מעשה אלוקים. פה זאת מעשה סופר סתם. זה קדוש, אבל מעשה סופר סתם. עכשיו זה מעשה אלוקים, לוחות קדושות. אז אולי קצת כדי להיכנס לנושא, אני רק אספר לכם, יש כאלה שאומרים שזה לא סיפור דמיוני, זה סיפור אמיתי, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל זה בהחלט מצחיק, ויכול להיות קרוב לאמיתי. פעם איזה מפקח של משרד החינוך, שקשור למקצועות התנ"ך, נכנס לבית ספר, ונכנס לכיתה, ושאל את התלמידים, אמר, אני יכול לשאול שאלה, מורה? אמר לו, בבקשה. שאל את התלמידים, תגידו, מי שבר את הלוחות? אז מיד התלמידים הסתכלו אחד על השני, אחד התלמידים הבעייתיים, אמר, זה לא אני. אומר לו, המורה אומר לו, אני באמת לא יודע מי שבר. אז הוא הלך למנהל. אומר למנהל, תראה, אני לא מבין מה קורה אצלך. הילדים מדברים ככה, המורה מדבר ככה, אף אחד לא יודע מי שבר. אתה יכול להסביר לי מה קורה פה? אומר המנהל, תקשיב, בוא נסגור את זה. פעם אחרונה שזה יקרה, נעביר את זה, אני אמצא לך את הלוחות. זה המצב היום, הוא לא רחוק מזה. באמת, אבל באמת, אנחנו יודעים, ברוך השם, שמשה רבנו שבר את הלוחות. ואם התלמידים האלה והמורה והמנהל יודעים שמשה שבר את הלוחות, הייתה להם תמיהה כפולה ומכופלת. משה רבנו? מילא הילד שעושה קונדסים בכיתה, אני יכול להבין, הוא שובר דברים. נו, היה מצחיק. אבל משה רבנו שבר את לוחות הברית. שאלה עצומה, גדולה ונפלאה, שחייבים לענות עליה.
כי הוא לא רצה לתת להם.
כבר אנחנו נברר את השאלה שאתה אומר, אתה אומר, הוא לא רצה לתת, אז הוא שבר. תראה, אני לא רוצה לתת משהו. בוא נתאר לעצמי, עכשיו אני רוצה להביא איזשהו, אני מביא מתנה לאשתי, אשתי מביאה לי מתנה יותר נורמל, יותר נכון להגיד את המשל הזה ככה, ואני צודקת, תאמין לי, אשתי צודקת, וכל מה שהיא אומרת קודם כל, היא תמיד צודקת. דבר שני, היא באמת צודקת על מה שקורה אצלנו. היא אומרת, תחליף לי למנורה, שבועיים חכה למנורה מסכנה. איזה רחפן הבעל שלה באמת לאמיתו, אני מודה ומתוודה. תאר לך, היא באה, מביאה לי מתנה, ואני אומר לה, נורא, אני לא מחליף, אז נגיד אני עושה איזה משהו אפילו לא נעים. לא זה, לא שייך, מעליב אותה, אני יודע, אישה דימתה מצויה, היא נעלבת מהר, צריך להיזהר בזה. מה, הייתי קח את המתנה שהיא קנתה לי ותנפץ אותה על הרצפה, יכולה לא לתת לי, לזרוק את הלוחות, לשבור אותם, זה... רבותיי, משה רבנו היה האיש הכי ענב בעולם. והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ענב פירושו אדם שלא מרגיש את עצמו. משה רבנו עמד 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה, זה לא דבר אנושי בכלל. התעדן בעידונים שאי אפשר בכלל לשער ולתאר אותם. מגיע לדרגות שהוא מדבר עם המלאכים, נמצא עם המלאכים למעלה ברמה כזאת שהוא, מה אנוש כי תזכרנו, שואלים המלאכים את השם, איך נתת לבן אנוש להגיע למצב כזה בכלל? זאת אומרת, אדם הכי עדין בעולם, אדם עדין כל כך כועס, כתוב, ויחרה פה, כתוב את זה באמת. וישלך מידו את הלוחות, וישבר אותם תחתה. השאלה הגדולה יותר, אם תרשו לי. קודם כל הרמב"ן אומר, באמת, משה רבנו כעס. כך אומר הרמב"ן. רמב"ן זה רבי משה בר נחמני, הוא חי כתקופה של שתי דורות אחרי הרמב"ם, מגדולי חכמי ישראל. עצום, רגע, אני אכבה את הטלפון, את השלושה רעש אצלי, כנראה אני לא חיביתי, אז אצל כולם זה עדיין ככה. הנה, סגר, השתקנו אותו, השתבח שם, עכשיו אנחנו כולנו מושתקים, נכון? אז באמת, והוא אומר, תדע לך שמשה רבנו באמת הוא כעס כעס גדול מאוד, ובהכעס שלו נשברו הלוחות. ואני שואל, אני הקטן, ובאמת לא אני שואל את זה, שאלו את זה הרבה לפניי, מה הפירוש מה שהרמב"ן אומר? הרמב"ן היה אדם חכם ועצום, היה ראש בני ישראל. איך הוא אומר שהקדוש שמשה רבנו כועס? משה רבנו, דיברנו מקודם, היה מעודן מכל אדם יותר מזה. הרי משה רבנו עכשיו עמד על ההר, לא חיביתי, אני היה נדמה לי. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא עומד על ההר, היה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך אשר הוצאת מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד מגדולתך, כל הגדולה שלך היא בשביל עם ישראל. זה לא עניין אישי ביני לבינך עם כמה שאני אוהב אותך. אתה בן אדם, אני השם. זה לא ערך בכלל. זה לא משהו שהוא ערכי. הקדוש ברוך אומר למשה, כל הגדולה שלך היא בשביל עם ישראל.
שיזדהה עם
העם. אנחנו צריכים להבין מה הוא מבקש באמת ממשה. מה זה אומר לחרד? לחרד הפשט של הדברים, הפשט של הדברים. תרד מגדולתך, כך אומר רש"י. תרד מגדולתך. לחרד כי שחטא עמך אשר רוצה תמרת מצרים.
לא להזדהה, זה לא המילה. אולי להבין אותם.
אתה מכין אותו. הוא אומר לו שהם
הוא אומר לו שהם?
שהם עושים משהו רע למטה.
הוא אומר לו שהם עושים משהו רע למטה, הוא אומר לו בפירוש שעם ישראל שיחד עמך שרוצה את אמרת מצרים, עשו להם עגל מסכה. משה רבנו יודע או לא יודע שהם עשו?
יודע.
יודע, מה הוא מבקש מהשם? אנא סלח לן, עליו עון העם הזה. מתנפל עליו. ויחל משה את פני השם אלוקיו, כובש את עצמו במידה של תפילה ובקשה ורצון. אז לא ברור, מה הוא כועס פתאום למטה?
לפני שהוא ירד הוא כבר ביקש.
הוא
לא ראה אפילו מה הולך למטה.
נכון מאוד.
אבל
האלוהים
אמר לו.
השם אמר לו.
הוא
יודע בדיוק מה קורה. רק אנשים אמר לו, שיחד, עשו להם עגל מסכה, שר מהר מן הדרך, הוא יודע בדיוק מה הולך. אז מה אתה כועס? אתה יודע כבר, אתה התחננת על זה. יש מדרש שאומר, משל, לקלה שהייתה נכנסת לחופה. ולפני שנכנסה לחופה, באו השפחות וקלקלו בכל מיני מעשי זנות. כך כתוב במדרש, זה לשון המדרש. השפחות קלקלו, היה השושבין, המתווך, השדחה נקרא לזה, הבן אדם שקשור גם למלך וגם לקלה, גם למלך וגם לקלה שלו, ראה שככה מצב, לקח את הכתובה ואמר, בכתובה היא מחויבת לו והמלך מחויב לה, נקרא את הכתובה כדי שלא יהיה לה שום מחויבות. כך אומר המדרש, משה רבנו שהיה השושבין, עם ישראל היא הקלה, השם הוא החתן, בני הערב, הערב רב שהם קלקלו, רד כי שיחת עמך, עמך אומרים חזל זה הערב רב, העם שאתה הוצאת ממצרים, אני לא רציתי שתוציא אותם. הוא הוציא אותם, גייר אותם והכל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמרתי לך לא להוציא. אז הם קלקלו. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך הלוחות, כלוחות הראשונים אשר שברת, אשר שברת. אותו דבר המלך אמר לשושבין, עכשיו אתה קראת את הכתובה, עכשיו שהתרציתי והבנתי שזה השפחות ונרגעתי על הקלה שלי, כתוב לה אתה כתובה חדשה, אותו דבר פה. אז אפשר להבין, למה הוא שבר את הלוחות? כי הוא לא רצה שמתחייבו במה שכתוב שם. הרי כתוב על פסח בתוך עשרת הדיברות, בתוך התורה עצמה, כל בן אחר לא יוכל בו. פה שהם מומרים, אז כל התורה כולה הוא ייתן להם, לא יכול להיות. הם לא ראויים לזה. אבל גם התירוץ הזה קשה, למה? כי הרי לפני כן אמרנו שהוא כבר היה למעלה עם הלוחות. למה הוא הוריד אותם בכלל למטה אם הוא לא רוצה לקחת את הכתובה? לכן קשה עדיין. התשובה לזה, אתמול אני למדתי את זה את אנשים גם כן, התשובה לזה היא תשובה חשובה מאוד ומבוססת, ככה אני גם שמעתי את זה, על כמה וכמה מדרשים, כמה וכמה דברים, אבל בעיקר על מה שיש ספר מאוד חשוב, של רבי צדוק הלובלין, רבי צדוק הכהן הלובלין, מלובלין. הוא יש לו ספר קדוש, נקרא צדקת הצדיק, היה אחד מגדולי החסידות. אני קראתי את הספר הזה מאשתי, שהתחתנו, פתאום ראיתי את הספר הזה אצלה, היה מסומן בהרבה סימונים, עברה עליו הרבה, פתאום גיליתי ספר פלא. אז גיליתי את רבי צדוק, הוא באמת צדיק מאוד מפורסם, אני לא הכרתי אותו לפני החתונה. ספר יפה, גם מפורסם, זה בורות שלי הייתה. כדאי לכם להכיר אותו, על דרך ליקוטי מוהר"ן, על דרך הספרים הקדושים הללו. ושם הוא כותב דבר נפלא. אבל בהקדם אני רוצה לספר לכם סיפור של רבי נחמן מברסלב, שאומר את אותו עיקרון ודרכו נוכל להבין את זה. הסיפור הזה הוא סיפור מדהים. אני חושב שהסיפור הזה של רבי נחמן שאני מספר עכשיו, הוא אחד מהיסודות הגדולים בחינוך הילדים, ובכלל לכל מי שמתעסק קצת עם נפש האדם, וכל מי שטיפה עובד עם בני אדם בכלל, או רוצה לעבוד עם בני אדם, או רוצה לקשור לבני אדם, צריך להכיר את הסיפור הזה טוב, להבין אותו לעומק. אבל בואו נתחיל בפשט שלו. הרבה פה מכירים את הסיפור הזה, בואו נחזור עליו רגע, ומי שלא מכיר ייהנה מחדש. סיפור הידוע על בן המלך. בן המלך, מלך הגדול, שולט בכל הממלכות, לא חסר לו שום דבר, הבן שלו גדל להיות ממשיך של המלך, קבל הכל, לא חסר לו שום דבר, חינוך הטוב ביותר. אבל יום אחד הבן של המלך מחליט שהוא תרנגול. תרנגול עודו. תרנגול. תרנגול. והילד הזה, המלך מוצא אותו, נכנס מתחת לשולחן ואוכל פירורים. הוא אומר לו, מה אתה עושה, יאי בני? בני היקר, מה אתה עושה? צא מהשולחן, מה, אתה בן של מלך. בק, 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 בק. לא מדבר אפילו. לא מדבר עם בני אדם. תרנגול הודו, אומר לו, טוב, פחות כך תאכל משהו, אתה כבר לא אחד היום שלם. באים אליו כל האנשים, כל... לא, רק שמרים לו פירורי לחם הוא אוכל, זהו. הוא, תרנגול הודו, החליט, כך החליט וכך יהיה, זהו. נכנס לו הג'וק הזה בראש, באו אליו הפסיכולוגים הטובים ביותר, תקשיב, צא החוצה, באו אליו מחנכים, צא החוצה, באו אליו מאיימים, אנשי צבא, אם אתה לא... וואקף על הבטיחה. הצור השני יורה, צא מהשולחן. הוא לא יוצא. כלום לא עוזר. מגיעים אליו רופאים, אולי הוא נראה חיוור, אולי תאכל משהו, אולי יקח תרופה, כלום. אין לי מי לדבר. המלך היה עובד עצות, הבן שלו כבר יותר מכמה שבועות ככה מתחת לשולחן, מתנגל כמו תרנגול הודו. הגיע לשם חכם אחד, אמר למלך, אדוני המלך, תן לי את כל מה שאני צריך. הבן בכלל לא לבוש, הוריד את הבגדים שלו, את החולצה שלו, מסתובב עם תרנגול הודו, רק עם איזה מכנסיים קצרים לגוף, משהו, של... שיהיה צנוע. אין, כמו תרנגול. מגיע האיש החכם הזה, אמר לו, תן לי לטפל בבן שלך. אני יכול לעזור לו. אבל, לא להפריע לי בבקשה. אבל הוא אומר, אין לי ברירה. נראה חכם הבן אדם, בוא נראה. הבן אדם הוריד את החולצה שלו, נכנס מתחת לשולחן, ומסתכל על הבן של המלך. הבן של המלך מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו, ככה הם עושים תנועות של תרנגול הודו, גם הוא עושה תרנגול של תרנגול הודו. הבן אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני תרנגול הודו. בדיוק כמוך. אומר לו, תרנגול הודו, או, סוף סוף חבר. והם מדברים כדרכם של תרנגולות הודים. פטפטים, מדברים, אוכלים גרעינים, אוכלים זרעונים, אוכלים פירורי לחם. ככה שבוע, איזה כיף, הבן הזה יש לו חבר, יש לו תרנגול הודו דומה לו, הוא מבין אותו, הם ביחד. אחרי שבוע, מסמן להם מתחת לשולחן לאנשים של המלך, תביאו לי חולצה. ואין לו חולצה. הוא בא, לוקח את החולצה, שם עליו. הבן של המלך אומר לו, מה זה? איך אתה שם חולצה? אתה הרי תרנגול הודו, מה אתה עושה? אומר לו, מי אמר לך שתרנגול הודו לא יכול לשים חולצה? אני תרנגול הודו, ואני שם חולצה, מה הבעיה? בק, 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 בק. אומר לו, כדאי לך לנסות, גם אתה שים חולצה. אומר, אפשר? אומר לו, בטח, שם חולצה. ככה יושבים, אחרי כמה ימים, אומר למשרתים שלו, תביאו לי לאכול איזה מנה טובה. מביאים לו מנה עם סכין ובזה, אומר לו, מה אתה עושה? אתה אוכל? אתה תרנגול הודו. אומר לו, מי אמר שתרנגול הודו לא יכול לאכול אוכל נורמלי, אוכל של בני אדם? מי אמר? יכול להיות תרנגול הודו. לאכול מנה יפה עם סכין ומזלג, תראה איך אני תרנגול הודו. אוכל עם סכין ומזלג. אז הוא אומר לו, גם אני יכול? אומר לו, כן. הביא לו את הסכין ואת המזלג עם אוכל והוא אוכל. אומר לו, באמת טעים. יפה מאוד. יפה מאוד. והם צוחקים ביחד מתחת לשולחן. שלב מסוים, החכם הזה מזיז את עצמו, עולה לשולחן ויושב לשולחן ומתחיל לאכול. הוא אומר לו, מה זה? מה אתה עושה? אתה תרנגול הודו. הוא אומר, מי אמר שתרנגול הודו לא יכול לשבת על השולחן ולאכול? הנה, אני תרנגול הודו ואני יושב על השולחן ואוכל. ותראה, הנה אני עושה את זה. אז הוא גם ישב, הוא אוכל, הם דיברו ביניהם, ואז כבר המלך ישב על השולחן. וכבר דיבר עם הבן שלו, ומפה כבר הבן הזה חזר לשפוט. בדיוק בשבילך הסיפור. רבותיי, הסיפור הזה, אחד הסיפורים החשובים ביותר, שמסופרים בחסידות. אחד הסיפורים החשובים ביותר שמסופרים בחסידות. והסיפור הזה הוא אחד היסודות הגדולים ביותר, קודם כל בחינוך, בפרט בימינו, אבל לא רק בחינוך. אני רוצה לקחת אותו למקום הרבה יותר גבוה, אבל תדעו לכם. כשאתה מגיע לילד, כותב את זה הרבי הרייץ, יש לו ספר חשוב מאוד שכדאי לכל הורה, ובטח שמחנך, ללמוד אותו. אני המחנכים של הילדים שלי. מי שלא הכיר את הספר הזה, הייתי קונה לו אותו במתנה, שיהנה ממנו, וזה יעזור לו עוד הרבה ילדים אחרי זה. אם הוא מחנך טוב, כי אם הוא לא מחנך טוב, לא יעזור לו הספר. הוא לא יקרא אותו גם ככה. ספר שנקרא כללי החינוך וההדרכה. כתב אותו הרבי הרייץ לפני כ-100 שנה לשתי מחנכים שהם מחנכים את כל יישובות לובביץ' ברוסטוב, רוסיה. הוא ספר שיש בו איזה 14-15 אפשר להגיד פרקים קצרים, כל פרק יש בו תוכן עמוק ביותר, לא שקשה להבין, כמו שהוא תומד בחובו כללים גדולים. הרבי הרייץ מעריך להסביר מה זה מחנך. הוא מעריך להסביר שמחנך זה לא מורה, כמו שהיום קוראים למורים מורים. מורה זה מורה הוראה. רב הוא נקרא מורה הוראה. באים אליו אנשים שיכולים לשבת, והיום אין הרבה כאלה כבר. והם יושבים ולומדים ומקשיבים ולא מפריעים. מחנך זה אחר לגמרי. מחנך זה מי שמתעסק עם מידות של ילדים, שהן מידות לא תמיד עדיין מתוקנות בלשון המעטה. ולא תמיד עדיין מסוגלים לשבת וללמוד, הם עדיין צריכים להתחנך. המחנך הוא צריך להיות דמות שאנשים הולכים אחריה. המחנך הוא צריך להיות דמות שלא שוברת נפש הילד. המחנך הוא צריך להיות דמות שמבין מה עובר על הילד. המחנך צריך לדעת להבדיל מה הם הכישרונות של הילד, מה הם החסרונות שלו ולדעת להכיל אותם. המחנך צריך לדעת להבדיל בין אנשים ממצב סוציו-אקונומי כזה למצב סוציו-אקונומי אחר, כמו שהוא רושם שם. עשירים, עניים בשפתו, בין ילד עם כישרונות גדולים יותר שכליים, לילד עם פחות כישרונות, ולקחת כל ילד למקום הכי מתאים לו ולהבין את נפשו. זה מחנך. החכם הזה בסיפור של רבי נחמן...
מחנך הוא גם מורה.
מחנך? הוא יכול להיות שהוא לא כזה מורה.
מורה.
ככל שהורה יהיה יותר מחנך וילמד יותר, יש לו סיכוי יותר לחנך. לצערנו, ההורים היום לוקחים את מקצוע החינוך. אני לא אומר הוראה, לאו דווקא שכל הורה הוא מורה הוראה, כל הורה הוא רב, לאו דווקא, התורה לא דורשת מכל הורה להיות רב. אבל התורה דורשת מהאדם ללמוד, אבל התורה דורשת מההורה להשתדל להיות מחנך. וכדי להיות מחנך נדרש הרבה מאוד לימוד. אנשים הולכים ולומדים תואר ראשון ותואר שני ודוקטורט באוניברסיטה. ובחינוך לא כל כך לומדים, כי לא חושבים שצריך ללמוד את זה. ודאי שיש, יש לנו את התורה הקדושה. אם יושבים ולומדים, וכמו שאנחנו עושים פה עכשיו, אז אחד זוכה ללמוד את זה מוקדם או מאוחר, לא משנה, מי שלא מתי מסתדר עם מה שהוא עשה. אין מה לעשות. כולנו עושים גם טעויות, אבל כל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו יכולים לקדם את כל השושלת קדימה. והמחנך, אחד הכללים הגדולים אצלו, אני קצת מתקדם קדימה עם השיעור שלנו, אחד הכללים הגדולים אצלו, זה שהוא צריך לדעת שצריך לא לרעום על הילד. איך אומר הרבי רייץ? מורה שכעס או צעק או פגע בילד, אולי אפילו הוא צדק ב-100%, הוא אומר שם, אפילו הוא צדק ב-1000%. והילד באמת התחרף והתגדף והתבייש. אבל באותו רגע ירד ערכו של המחנך בעיני הילד. טוב פתגם אחד שנכנס פנימה מ-1000 צעקות. טוב מילה אחת שהצליחה לחדור לנפשו של הילד מ-100 חירופים וגידופים. החירוף והגידוף שהמחנך מחנך את הילד גורם לו לא להיות מחנך יותר. אז אנחנו עוד יותר שואלים עכשיו על עניין הכעס. מצד שני, אנחנו הולכים לגעת בנקודה מאוד חשובה. כדי להגיע לילד, אתה צריך להגיע אליו. לגעת בו, להבין אותו, לתפוס מה עובר עליו. שילד שלי בא ואומר, המורה עשה כך וכך וכך, אני לא אגיד לו, פעם כך. אני אמנם חונכתי לא כך לצערי. בסדר, לא, זה מה שידעו. אבל אני לא אמר לו, למה עשית ככה? או למה לא עשית ככה? או למה כן עשית ככה? ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת- הסיפור. עכשיו תגיד, למה עשית ככה? בוא תספר לי, למה אמרו לך? למה עשית? קודם כל אני איתך, לגמרי. רק איתך. אחרי זה בוא נחשוב ביחד. אם טעית, אני אעזור לך להבין את זה. מה יעזור לי לכעוס עליו? הוא יכול להיות שהוא כעוס על עצמו כבר מזמן. מה יעזור לי לחרף אותו ולגדף אותו? אני יכול רק לעזור לו להגיע להבנה הנכונה של מה היה. וככל שיש לי יותר כוח, אני יותר יעזור לו להבין את זה ולהנירים אותו. זה לא אומר שהוא יהיה צודק, אבל אני ארים אותו אם אני אצליח. אותו דבר,
זה לא מתפרש כחושה אצל הילד?
בכלל לא, זה מתפרש אצל הילד כדבר הכי גדול שיכול להיות. וזה באמת גדולה, זה לא קל. לא תמיד אני גם אצליח. לפעמים אני אומר לבן שלי, תשמע, שמעתי, בוא נדבר על זה מחר, זה קשה לי מאוד, אני רואה שאם אני עושה איזה משהו שלא שייך, לא שייך, עכשיו לך תגיד, לא יודע, תתחיל להזדהות איתו, זה לפעמים קשה. אבל צריך להיזהר מאוד ולדעת שאם אנחנו נאשים אותו, לא עשינו שום דבר. כלום. מאז ומתמיד זאת לא הייתה דרך החינוך היהודי.
אבל
זה בעניין
של להיות רך מדי גם לפעמים.
ותמיד יש עניין של להיות רך, לא לפעמים.
לא, רך מדי.
יש עניין של להיות רך מדי, נכון? צריך בהחלט למדוד. מה, זה לא אומר גם שאתה רך, זה שאתה יורד למטה ואתה מבין את הילד, זה לא מה שאתה רך. תכף נדבר על איך יכול להיות שלפעמים ההתלבשות איתו זה בדיוק הפוך. אבל רגע אחד לפני כן, וכבר אנחנו רואים לנקודה שלנו, זה לא עובד רק עם ילד, תדעו לכם, היה פה, ישב פה פעם איזה מישהו, ואמר לי, הרב, אני רוצה משהו בשלום בית, אחד, שאתה אומר לי אותו, אני פותר את כל הבעיות, יש לך איזה תרופת גלולת קסם כזאת? אמרתי לו, כן, יש לי. אבל מה? אי אפשר כמעט לעמוד בה. אז אמר, עזוב, אני אסתדר, תן לי, אני אוהב דברים מרתונים. לעשות דברים בבת אחת. מה? אמרתי לו, אל תאשים בכלל את אשתך. כלום. אפילו לא להגיד לה, ככה, שלא מתאים לך. אפילו אל תעשה איזה פרצוף. בלי להאשים בכלל, אתה מסוגל? זה הכל, והכל יפטר לי. לגמרי אמרתי לו, אם תצליח. אמר לי, זה לא נשמע בעיה. אז בבקשה, בהצלחה רבה. אחרי 3 ימים הוא מתקשר, אומר, הרב, אי אפשר לעמוד בזה. אי אפשרי. שמרתי בפנים אחרי 3 ימים, יצא הכל בבת אחת. לא להאשים, זה בן אדם שיודע מבפנים לפרק את הדברים נכון. יש לו סבלנות אמיתית, והוא מסוגל עם הבן אדם שלידו להזדהות, כי אכפת לו ממנו, הוא לא מזלזל בו, הוא מבין את התהליך שהוא עובר. הוא אומר, בוא נבין ביחד את התהליך שאתה עובר ונבין. גם אם אתה טועה, אני אעזור לך לעלות. אני לא בא ואומר, אני למעלה, אתה למטה, אני מבין, אני רואה ואתה לא, שנה את דרכיך, זוז ימינה, זוז שמאלה, שלום על ישראל. אני רוצה להבין מה אתה עובר, אז יהיה אחרת לגמרי. וככה זה אישה שרוצה שבעלה ישמע אותה, וככה זה ילדים, אפילו עם הורים, כיבוד הורים זה אומר להקשיב למה הם צריכים, איך תכבד אותם. פה אני רוצה להגיע למשה רבנו. משה רבנו, גדול הנביאים שמלמד אותנו את הדבר הזה, בזמן שבא שאומר צדקת הצדיק, ויש עוד כמה ספרים שאומרים את זה, אומר משה רבנו, תודה לרב ג'קובסון ששמעתי את הרעיון הזה ממנו, את הדקודה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה היקר, אתה יודע חינוך, אתה אדם ענב, אתה רואה את הדברים נכון. לך רד כי שיחת עמך אשר הוצאת מארץ מצרים. אתה כבר לא יכול להיות פה בער, העם שלך נמצא במצב קטסטרופלי. זה העם שלך, הוא נמצא בשפל המדרגה, הוא הגיע למצב של עבודה זרה, איפה אתה ואיפה הם? אתה צריך ללכת לרדת אליהם ולהרים אותם. לך רד, זה הכוונה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך מפה. מה זה נראה לכם שזה מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון? לך רד. מה הקדוש ברוך הוא, סליחה על הביטוי, איזה עבריין. לך מפה, איזה מזלזל במשה רבנו. עזוב, העם שלך לא שווה, לך מפה. זה לא מתאים. כמובן יש הרבה דרגות בהבנה האלוקית. אבל אחד היפים זה הרעיון הנפלא, הקדוש הזה. לך רד. אתה רוצה ללכת עם העם קדימה? תרד אליהם. הם נמצאים במצב נורא. אל תקה בהם ואל תרד אליהם. משה רבנו אומר, איך אני ארד אליהם? קודם כל הוא מבקש עליהם סליחה מאת השם, קודם כל. השם סולח. שרבנו אומר, איך אני ארד אליהם? איך הם יוצאים במצב של עבודה זרה? אני לא קשור לעבודה זרה, איך אני מתחבר אליהם? למקום של עבודה זרה. ואז אומר, רבינו מלובלין אומר, הרי כתוב במסכת שבת, בדף קופאי, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כתוב שם שובר כלים, הקורע כלים בחמתו, קורע בגדים בחמתו, ושובר כלים, הרי זה עובד עבודה זרה, והרמב״ם כותב את זה בלכות דעות, בספר הרמב״ם יש לו ספר חשוב מאוד, שקרא יד החזקה. אומר הרמב״ם שם בלכות דעות, תדע לך, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה עובד עבודה זרה? מסביר את זה אדמור הזקן בספר התניה. אתם יכולים לראות את זה באיגרת הקודש, פרק חפאי, פרק מאוד חשוב. מסביר שם אדמור הזקן ואומר שבאותו רגע נסתלקה ממנו האמונה. אבל לעזוב, כל הכועס עובד עבודה זרה. משה רבנו אומר, אני חייב בדקות להיות איתם. איך אני בדקות אהיה איתם? אני אכעס. הכעס במקרה הזה שימש את משה רבנו כפלטפורמה להיות קשור לעם ישראל. ולכן אפשר להבין את הרמב״ם שהוא אומר, לעולם אדם לא יכעס, וגם כשהוא רוצה לכעוס על בניו הקטנים, אף פעם לא הבנתי את זה עד שלמדתי את הלימוד הזה. יעשה עצמו ככועס. תמיד אנשים אומרים לי, הרמב״ם אומר לעשות עצמו ככועס, אני אומר לו, תיזהר. על לעשות את עצמך ככועס יביא אותך לכעס, זה מאוד מסוכן. עד שראיתי את זה. לפעמים יש מקום כזה, שאצל משה רבנו רואים את זה, שהוא היה יכול לרדת למדרגה שלהם כדי להעלות את זה בתשובה. משה רבנו על הכעס הזה היה צריך לעשות בדקות שבדקות שבדקות סוג של תשובה.
כן, אבל הוא עושה את זה בחיצוניות. לא,
ודאי, בוודאי. ועדיין זה נמוך. יש דברים שגם בחיצוניות הם מכוערים. משה רבנו היה מוכן להתחער כביכול בעין, להתלבש בלבוש כל כך נמוך של ואיחר אף משה. כל מקום שמשה רבנו כעס, מצאנו שהוא נפגע על זה. רש"י אומר את זה. כל מקום שאתה מוצא חרון אף אצל משה, נעלמה ממנו הלכה, או שהקדוש ברוך הוא לא אמר את ההלכה דרכו. תסתכלו בכל התורה, רש"י מביא את זה. פה אתה לא רואה שרש"י אומר את זה. פה ואיחר אף הזה לא עשה שום בעיה, אדרבה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך פסול לך, לוחות כלוחות הראשונים, והאורים מפרשים, אשר שיברת, מה זה אשר שיברת? אשריך ששיברת. למה אשריך? מה כל כך אשריך? אשריך שירדת לעם ישראל, ועבדת איתם בעבודה כזאת, שאתה איתם עד הסוף. יסוד גדול מאוד בעבודת השם. אתה מנהיג של משהו, וכל אחד צריך להנהיג משהו. את הבית שלך הדבר ראשון. את עצמך. תבין, התרנגול הודו, מי זה התרנגול הודו? אז כל אחד מאיתנו יכול להיות תרנגול הודו. למה? לפעמים בן אדם מרגיש שהוא מסכן, שהוא לא הצליח כבר, הוא לא מרגיש שווה בין הגדולים. לפעמים הוא אומר, מה לי לעמוד במקום גדולים? אני כבר לאן שהגעתי, הגעתי, אני לא שייך להתקדם הרבה. באמת, לא מצד הענווה שבדבר, מצד הנמיכות רוח, מצד החוסר ביטחון עצמי. שהיצרה יכול להכניס לבן אדם, להגיד לו כמה אתה בודד, כמה אתה חלש. יש לכל אחד את המקום הזה שיכול לתפוס אותו בו. וכשבן אדם באים ואומרים לו, אני מבין אותך, אני יודע. יש פה כמה כאלה, צריך לתופסים אותם מדי פעם. אל תיבהל עליו. הוא רוצה לשמוע תורה. אז כשבן אדם בא ואומרים לו, אני מבין אותך, אני איתך. אני שומע אותך, 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 זה יכול להרים אותו. יש בן, הבן, אני אספר לכם סיפור על זה, ובזה נסיים. יש את הבן של האדמור הזה, כן, אחד הבן שכתב את ספר התניה. שמו היה רב דוב בר. הוא היה האדמור השני של חב"ד, חסידות חב"ד, שושלת חב"ד. הקדוש של עליון, היו קוראים לו, הוא כתב ספרים רבינה, היו קוראים לו רחובות הנער. כלומר, הוא היה אומרים עליו שהחסידות אצלו שפעת, היו אומרים שאם היו חותכים לו את היד, את החוסים שריטה ביד, לא היה יוצא דם, היה יוצא חסידות. הוא היה שופה חסידות בכמויות שאי אפשר לתאר אותם. הוא היה קדוש עליון. ושאנשים היו יחסים אליו ליחידות, הוא היה נותן להם תיקון על מה שהם צריכים לתקן. יום אחד נכנסו אליו ליחידות, נכנס אליו ליחידות מישהו, ואז הוא אמר, אני מבקש לא להיכנס ליחידות בינתיים, ראו אותו ששלושה ימים ושלושה לילות הוא עבד בכל כוחו, בבחיות, בצומות, דברים יוצאים דופן. ואחרי שלושה ימים הוא חזר לקבל היחידות. אחרי כעבור כמה זמן שאלו אותו הבנים והזה, מה היה שם? אז אמר, אני אספר. בדרך כלל שאני מקבל מישהו ליחידות, כל פעם שאני מקבל מישהו ליחידות, יחידות לתקן, אני קודם כל בודק איפה זה בדקות נמצא אצלי, מה שהבן אדם הזה עבר. אם האדם הזה למשל גנב, אני רוצה לראות איפה, אני גנבתי. הוא אולי גנב בגשמיות, אני אולי גנבתי משהו בברכה, בתפילה, דילגתי על משהו. זה סוג של גניבה בדקות. אולי לא על פי הלכה, אבל על פי כוונה. אז אני יכול להזדהות איתו, אני יכול להבין מה הוא עבר, ולהוריד את זה למטה, לתיקון שהוא צריך, על פי הסמך זה. הוא אומר, הגיע אליי בן אדם שעבר עבירה כל כך נוראה, כל כך נמוכה, כל כך מגעילה, כל כך קשה, שלא מצאתי את זה בתוכי. לכן שלושה, הבנתי שיבוא בעליי, אני צריך למצוא את זה בתוכי. שלושה ימים ושלושה לילות חיפשתי את זה, סוף מצאתי את זה באיזה מקום באהבה ובהיראה, בדקות שבדקות שבדקות שבדקות, ויכולתי לתת לו תיקון. אתם רואים שאי אפשר לעזור לאף אחד אם אתה לא מבין אותו. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה לבוא ולהגיד לו, אני מבין את הדברים, אני יודע איך הדרך הנכונה. אז מה אם אתה יודע את הדרך הנכונה? אתה יודע להוביל אותו את הדרך הנכונה? לכן צריך לזכור את זה. לכל אדם יש מחויבות, יש לו אחריות על אנשים שמסביבו. אף פעם אל תבוא לאנשים שמסביבך מלמעלה ותגיד לו, אני יודע ואתה לא. אני אומר ואתה לא. אתה רואה בן אדם במצוקה, תבוא, תסביר לו את הדרך שלו. וגם אם לפעמים אין ברירה, כי כאבא, כאימא, כמני, כרב, כמנהל, כמעסיק, אתה צריך לפעמים שדברים יעבדו. אתה צריך להגיד, ככה זה החוקים. כשאתה רואה שמישהו נפגע, אל תבטל לו, תבוא, עד כמה שאפשר, ותסביר לו את הדרך שעוברת עד למקום הזה, שבו הדברים היו. אל תזרוק את זה ותגיד, בסדר, שיסתדר, זה האמת וזהו. זה השיר שלנו היום, שהוא חשוב מאוד 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 לבית, ושיקח אותו ויעבוד עם זה, וישתדל לחיות את הדברים האלה, ויוכל לעשות שינויים גם בתוכו קודם כל, כי אנחנו דברים קודם כל על עצמנו. להיות סבלניים, להיות בעלי ערך רוח, לשים לב למה שקורה סבנו ולא לקוס. כי דיברנו על לא לקוס דווקא בדרך כלל. אבל משה רבנו, אפילו משה רבנו שכעס היה רק כדי לרדת אל העם ולהזדהות איתם.